שלום וברכה. ובכן, זהו, אנחנו ממשיכים. מלאי כוחות, מלאי מוטיבציה. פרק ט"ז בספר בראשית. פסוק י"ז: ויהי השמש באה, פעלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. קצת מבחינה דקדוקית זה מוזר, מה זה האשר הזה, אשר עבר. צריך להגיד עבר. אלא הכוונה שהוא רואה אחרי שזה עובר. הוא כבר רואה שזה עבר. כי מדובר פה בנוכחות של השכינה. תנור עשן ולפיד אש, זה נוכחות השכינה, ואת השכינה אי אפשר לתפוס, ולכן אשר עבר. אז אם ככה, יש פה כריתת ברית. אז זה נאמר, ביום ההוא קראת השם את אברהם, ברית, למור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת. איך שלא נסתכל על זה, זה גדול. מנהר מצרים עד נהר פרת, זה גדול. יש גם פירוט. את הקני ואת הקניזי ואת הקלמוני ואת החיטי ואת הפריזי ואת הרפאים ואת האמורי ואת הקנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי. וואו, ענק! עשר אומות. זה עושה רושם אדיר, אימפריה ממש.
מצרים אדירה.
ומה קורה פתאום? ושרה יש את אברהם, לא ילדה. זאת אומרת, הפער בין הגודל של האידיאל, של ההבטחה, לבין המציאות, לזרעך. איזה זרעך? שרה, לא ילדה. זה דבר שקורה הרבה. גם במציאות וגם בסיפורי התורה. הפרש בין האידיאל העליון, הזוהר, לבין המציאות האפורה המאכזבת. אז נשאלת השאלה, מה עושים במצבים כאלה? זה אף טיפוס. הסיפור שאנחנו רואים כאן הוא אף טיפוס. אבל האמת היא שכבר ראינו, עץ עושה פרי, עץ פרי עושה פרי. וגם אנחנו רואים, בעצם לאורך כל התורה כולה, תוכניות שמתעכבות. למשל, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, שני לוחות כתובים באצבע אלוהים. המפגש בין האינסוף לבין האדם. שני לוחות כתובים באצבע אלוהים. וירא העם כי בושש משה לבוא וירדת מן ההר, ואז הם רוצים עגל. בדיוק באותו הרגע של השיא של הקשר בין הבורא לנברא, בדיוק באותה שעה יש התנגדות. יש עשיית הפך רצונו. אז כנראה שזה מוטיב חוזר. אגב, קרה דבר דומה לפני 200 שנה כמעט, בירושלים. בירושלים היה, האמינו, שהמשיח יבוא בשנת 1840. כן? תברש, שנת תברש. אנשים נכנסו ללחץ אדיר, לקראת מה?
חפץ חיים.
לא, זה היה לפני החפץ חיים.
אורח חיים הקדוש.
אורח חיים הקדוש כבר נפטר אז. אבל בכל מקרה, היו שם מתלמידי הגר"א שקראו באופן מסוים בספר הזוהר שבשנת 600 שנה לאלף השישי ייפתחו מעיינות החוכמה למעלה ולמטה, והעולם יתקן לקראת כניסתו לאלף השני. ואז האמינו שזה אומר שבשנת תרש בא המשיח. ואתם יודעים מה קרה אז? לא בא המשיח. הדבר הזה, רגע, הדבר הזה גרם למשבר עצום. הדבר הזה גרם למשבר עצום, ושניים מתלמידי הגאון מווילנה התנצרו. התנצרו בעקבות זה. וכאשר החל התהליך של הציונות, זה יותר מאוחר, זה 50 ומשהו שנה אחר כך, אז מישהו כתב אז בעיתון בירושלים, תיזהרו שלא יחזור מה שקרה בתברש. עכשיו, מצד האמת, בתברש, באמת החל משהו, כמו שציינת, התחילו כל המהפכות המדעיות, הטכנולוגיות, המהפכה התעשייתית, ועוד הרבה מאוד דברים, וגם בעצם, אם מסתכלים, מאז תברש ועד היום, רואים שכל התהליכים של שיבת ציון התחילו אז. אבל בזמן שזה מתרחש אתה לא רואה. בדיוק כמו שהעם כשהוא מרגיש שמשה בושש לבוא, לא רואה שהוא מקבל את הלוחות. אותו דבר גם פה, יש הבטחה אדירה על ארץ ישראל, ובמציאות לא רואים את זה. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. כן, אז אני שואל את השאלה, א', מה עושים במצרים כאלה? זה אנחנו נלמד מהפרשה הזאת. מה? מעט מעט הגרשנו מפניך. יפה. השאלה היא, אברהם אבינו לא הכיר את הפסוק הזה, כיוון שהוא עוד לא נאמר. אז השאלה היא, מה עושים אז? ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. אז צריך לברר הדבר השני, מדוע היא לא ילדה? עכשיו, אפשר להגיד, ששרה לא יולדת, אבל אברהם כן יכול להוליד. למה? כי כנראה אברהם הוא האישיות שיש לה המשך בהיסטוריה, בעוד ששרה כנראה מסיבה לא כל כך ברורה, פסולה. היא לא יכולה. כן? ולכן בוחנים אפשרות חדשה. וזה מה שכתוב כאן, ושרה אשת אברהם לא ילדה. אבל למה היא לא ילדה? לא. זאת אומרת, הוא סבור שזה בגללה, ושמצד האמת זה בגללו. כלומר, הוא עוד לא הגיע לבשלות הנדרשת כדי להביא את יצחק לעולם. ולכן זה חשוב שהוא לא ילד. אבל הוא חושב שזה לה. ולה. שפחה מצוות. ושמע אגב. אפשר לקרוא את זה ככה. ושרה אשת אברהם לא ילדה לא ולא. כלומר, גם בגללו, גם בגללה. משהו בא מתעכב. אבל, קודם כל אתם רואים שלפי הטעמים של המקרא, אמנם אין פה טעמים אבל יש פיסוק, לא ילדה, לא. ולה שפחה מצרית. ושמע אגב. מה המשמעות שיש לה שפחה מצרית? מה פתאום יש לה שפחה מצרית? בפשטות, כשאברהם היה במצרים, הוא הביא משם מצרים ומצריות. יש הרבה מצריות בביתו של אברהם, עבדים ושפחות, יש כולם. אז אם ככה זה לא שאלה, זה גם שלא. אלא שחז"ל אומרים שזאת הייתה מתנה מיוחדת של פרעה, דווקא לשרה. עכשיו חז"ל מוסיפים שזה הבת של פרעה. עכשיו זה דבר קצת הזוי. פרעה, ראש האימפריה הגדולה בעולם, נותן את הבת שלו במתנה. מה זה? כן? אלא אם כן נאמר שפרעה מבין שאברהם הוא אדם חשוב, אדם גדול, ולכן הוא רוצה שהבת שלו תלמד אצלו. איך, לא, איך משלמים דמי לימוד? כן? איך, לא, איך משלמים את הלימודים אז? שכר הלימוד זה עבדות. כלומר זה האופן של פרעה להיות קשור לבית אברהם. שמה יש לו תקווה? שאם הוא לא הצליח לקחת את שרה, ואז לקחת אליו את הכוח של האומה הישראלית, לפחות שהוא יהיה שותף בדרך אחרת לבניינה של אותה אומה. כלומר, אם לא הוא לוקח את האישה, הוא נותן את האישה. עכשיו, כתוב זה לא מפורש. לא מפורש שזה הבת של פרעה. אז הכוונה, לאו דווקא שזה ממש הבת של פרעה, אלא שזה הנוכחות של מצרים, בתוך בית אברהם. עכשיו צריך להבין, הנוכחות של מצרים זה הנוכחות של הגדולה והתרבויות האנושיות. ולה השפחה מצרית ושמה הגר. עכשיו נשאלת השאלה, מה הם חושבים, אברהם ושרה. למה שרה לא יולדת? שרה, כידוע, או שרי, כידוע, היא אחותו של אברהם. אחותו, אחייניתו, איך שלא נבין את זה, היא קרובת משפחה. אז אולי זה הסיבה שזה לא עובד. כי אברהם יש לו תפקיד של ונברכו בך כל משפחות האדמה. ולכן, כדי שהמשפחה הזאת תהיה ברכה לכל משפחות האדמה, צריך שותפות של משפחות האדמה. ואין מה ששלמה חשב כשהוא נשא את בת פרעה. למה שלמה נושא את בת פרעה? כי הוא המשיח. הוא מלך שנמשך, הוא בן דוד, והוא נמשך בשמן המשחה, והוא בונה את בית המקדש, והוא מתקן את העולם כולו. אז מטבע הדברים הוא צריך לשאת את בת פרעה. אז אולי המחשבה של אברהם היא שזה מה שצריך לעשות. לא כבדיעבד, אלא כלכתחילה. ויש פה עוד משהו. כשאברהם, מה?
הוא בעצמו אם ככה צעת אגב.
נכון, 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 נכון. אבל היא שפחה של שרה, צריך הסכמה של שרה. עכשיו אני רוצה להסביר את זה קצת יותר. אברהם, כידוע לכם, רצה לקיים שתי תוכניות. התוכנית של הקדוש ברוך הוא, והתוכנית של עצמו. התוכנית של הקדוש ברוך הוא הייתה הקם אומה. התוכנית של אברהם הייתה הקם דת אוניברסלית. מה רואה אברהם כשהוא לוקח את הגר? אני אקים אומה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. וזה יהיה מתוך שותפות עם הגדולה בתרבויות האנושיות. אז כמו שאני רוצה. יוצא שהגר מהווה מבחינתו של אברהם סינתזה מוצלחת בין שתי התוכניות. ולכן הוא מאוד מאוד מרוצה מהסיפור הזה. הבה נראה. ותאמר שרי אל אברהם. הננה עצרני השם מלדת. מה זה עצרני? אני עוד לא בשלה. משהו עצור אצלי. אתה כנראה כבר מושלם. בונה אל שפחתי. אולי ייבנה ממנה. כלומר, אני אגדל את הילד, או מזה שאני מוכנה למסור את שפחתי, זה יביא לי זכות שתגרום שאני ילד. כן, ידוע שהרבה פעמים נשים עקרות כשהן מאמצות ילד, פתאום נפקדות. משהו בלחץ הנפשי, פיזי, משתחרר. אני אומר, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל השם. לא, אז הוא לא שאל את השם. הוא צריך לשאול. כמו שמצאנו בהצעה שלו ללוט, פרדנה מעליי, הוא לא שואל את השם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, יש לי מה להגיד, גם כן. כן? והשם אמר אל אברהם אחרי פרדות מאימו, ולמדנו את התוכחה שיש בדבר. אבל פה, וישמע אברהם בכל שרה. זה מסביר אגב מדוע, כאשר עוד פעם שרה בפרשת וירד יש לה דרישות, אז אברהם כבר נרתע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, כל רוח הקודש שבה. אבל כאן אברהם שומע לקולה, ויכול להיות שהוא מייחס לרוח הקודש. כי כל זה הרבה פעמים רוח הקודש. עכשיו בואו נראה את המשפט הבא. המשפט הבא, נא לשים לב לכבדות האדירה שבמשפט. ותיקח שרי אשת אברהם. מה השאלה שעולה? וכי לא ידענו שהיא אשת אברהם? את הגר המצרית שפחתה. מה השאלה שעולה? וכי לא ידענו שהיא מצרית ושהיא שפחתה? מקץ 10 שנים בשבת אברהם בארץ כנען? ותיתן אותה לאברהם אישה. וכי לא ידענו שאברהם זה האיש שלה? לא לאישה, וכי זה לא מיותר? בקיצור, יש פה מילים מיותרות בכמות גדולה. כן, בבקשה, אדוני, דבר נא.
לאברהם אישה,
מפיק
בעלה. בלושה.
נכון, נכון.
היא נתנה את הגב, מאברהם אבינו
אישה, ולא אימא, וגם לא שפחה. אני נמצא שפחה אימא. ככה אתה אומר. כן? אני לא יודע. כי אם ככה, אני הייתי כותב, אם זה כדבריך, הייתי אומר ככה, ותיתן אותה לאברהם אישה, לאישה. המילה לא מיותרת. יש פה משהו לא ברור. ותיתן אותה לאברהם אישה, לא, לאישה. מה זה? ברור שהנה, אם זה לאברהם, אז זה לא. כן? יש פה משהו שלא ברור.
יש כאן הדגשה.
כן?
שרה אומרת, שרה נותנת את הדר המצוות, שפחתה.
נכון.
היא עדיין בממש של שפחה, שפחה, ולא תהיה גברת.
אהה, יפה. זאת אומרת, אתה בעצם אומר הפוך מהאדון שם. זאת אומרת, אתה אומר, כששרה נותנת את הגר, היא נותנת שפחה לאברהם.
לא, לאישה.
אבל הוא, מה הוא חושב? אבל כתוב לא. נכון, זה אפילו מודגש בכחול. מה זה אומר? שאברהם, כשאתה שואל את אברהם, תגיד, מה קיבלת, שפחה או אישה? אז הוא, לא, לאישה. כשאני שואל את שרה, מה נתת? אני נתתי שפחה. עכשיו, אולי שהם יגיעו להסכמה ביניהם, האם הגר נשארת במעמד שפחה, או שהיא כבר במעמד אישה? עכשיו, ואם אני אשאל את הגר, מי את? אני לא יודעת. אני לא יודעת. כלומר, שרה נותנת לי הרגשה מסוימת, ואברהם נותן לי הרגשה אחרת. אז הזהות של הגר, זהות מבולבלת. היא כבר לא יודעת מי היא. וזה מה שיגרום לכל המשבר. אבל למה לא אמרו לה?
למה היא לא יודעת?
כי אף אחד לא אומר לה. לא אומרים לה, אם... מה? אתה כבר יודע פסוקים שאני לא מכיר, אבל אני מכיר את הפסוק הזה. כן, אני אומר, יש פה, נראה לי שאברהם ושרה לא הסבירו להגר מי היא. למה? כי זה לא נעים. זה עדינות הנפש שלה. כן?
אפשר לומר,
כן?
אפשר להחליט את הלא בבא,
הוא תפוש,
שהיא לא נתנה לו, הוא צריך לבוא לאישה שווה, אחר כך הוא אומר, זה המסליח עליך, הוא כל מה שכתוב אחרי זה.
אתה אומר לא, זה עם א', אפשר? אפשר, תראה, סך הכל, גם ביקורת המקרא עושה את זה הרבה, כל פעם שיש פסוק שלא מובן לה, מוחקים קצת פה ושם, טיפץ, מוסיפים, כן? זאת אומרת, לאברהם אישה, זה מדעתה של שרה או לא?
זה מדעתה של שרה, אבל לאברהם שפחה.
איך יש עליות, גם השפחה וגם האישה? זה... מי, והאם גם שרה חושבת שהיא אישה בשביל אברהם? לא ברור.
כתוב,
לא כתוב. לא.
לא לאישה.
טוב, אז בואו נראה את ההמשך. אני מציע, כדי להבין על מה מדובר, אני מציע שנקרא את ההמשך. אני לא יודע, אני לא קראתי את זה עדיין. אני לא יודע. אני, ואני אקרא יותר מזה. בשלב ההוא, אברהם ושרה והגר לא קראו את הפסוק הזה. בואו נראה פסוק ד' ויבוא אל הגר. תדעו לכם שהמילים הכתובות הן עקשות.
מה?
עקשות. עקשות או עקשניות. המילה כתובה. עכשיו, פסוק מורכב. אנחנו רוצים להבין. אנחנו לא יכולים להקם. בואו נראה. ויבוא אל הגר. ידע? ותהר. יפה. ותראה כי הראת. זאת אומרת, היא כבר התחילה לקבל מערכת חינוך, שיטור, התחלה של ממשל עצמי. אז היא מרגישה שהיא בדרך אל המדינה. כן, ותקל גבירתה בעיניה. לא כתוב ותקל שרה. ותקל גבירתה. אז אולי שרה היא כבר לא הגברת שלי. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך. מה זאת חמסי עליך? יש לי טענות אליך, כלומר זה אשמתך על הסיפור הזה. עכשיו, יש אפילו במדרש, מדרש רבה, משהו מדהים, שהיא שמה את היד שלה על הפנים של אברהם, חמסה. כן, חמסה, זה כתוב במדרש רבה. לא, לא סתירה. ככה שפשוט על זה שמסיע עליה. כן? אנוכי, עכשיו בואו נראה מה כתוב כאן. אנוכי נתתי... שפחתי בחיקך. כלומר, אני מעולם לא ויתרתי על מעמדה כשפחה. אז אם כן, למה היא מסתכלת עליי ככה? ותראה כי הראת ויקל בעיניה. אז מי גרם את זה? אתה גרמת. המטרה הייתה שהוא יבוא אליה בתור שפחה, לא בתור האישה. כלומר, אני נשארת הגברת, היא רק השפחה. אתה מביא ילד מן השפחה. אבל היא חושבת, בגלל הצורה של היחס שלך אליה, שהיא כבר האישה. ולכן יש פה אי הבנה שצריכה בירור, לשפוט השם. פתאום מתעוררים. לא שאלתם את השם מה לעשות, עכשיו מתעוררים, ישפוט השם.
שיש בעיה, הולכים לשפט.
כן.
זאת התשובה, בשינה לא
גרישה. יפה.
אברהם אביו הייתה גטה כמו אישה, כביכול אישה שנייה.
נכון.
וצרה בשבילה לא שפחה.
בדיוק.
אז אם... ולכן היא געתה. הוא נתה לה את הכוח. הרצה.
באמת? וואי, זה באמת רעיון יפה.
זה לא משהו כתוב בפסוק. מי הנושא? שרה.
כן.
בעיני שרה היא נתנה לו אותה לאישה.
כן?
אז לא אברהם.
לא. יש לי קושיה עליך. יש לי קושיה על דבריך. כי אם זה היה אומר שהיא נתנה את הגר כאישה, היה צריך להגיד, ותיתן אותה לאברהם אישה, לאישה. המילה לא מיותרת. זאת אומרת שלא, זה כבר, מייחס, זה כבר היחס של אברהם. הראיה שאני צודק, זה שהיא אומרת נתתי שפחתי. היא אומרת נתתי שפחתי, היא לא אומרת נתתי אישה. אז זאת אומרת, שמעמדה של הגר לא ברור, וזה גורם לכל ההתנהגות המוזרה של הגר שבתקל גבירתה בעיניה, במיוחד שגבירתה היא זו שנתנה אותה, כלומר היא זו שקידמה אותה מבחינת המעמד, והיא עכשיו איננה מוכנה להכיר טובה לשרה. עכשיו הדבר הזה הוא מעניין, כי צאצאיה של הגר בדיוק כך מתנהגים. הרי מה הטענה של האסלאם? אם תשאל את הנצרות למשל, מה המקור שלה? הנצרות תודה שמקורה ביהדות. אם תשאל את האסלאם מה מקורו, מקורו לא ביהדות, אלא מקור קדום. כן? זה בקוראן מפורש, שההתגלות המקורית היא אל אברהם, שלא היה לא יהודי ולא נוצרי. כך כתוב מפורש בקוראן. מה הם רוצים להגיד בזה? שבעצם המקור איננו זקוק בכלל ליהדות. זאת אומרת, היהודים הם שסילפו את כתבי הקודש, והמקור זה הקוראן. זאת אומרת, זה בדיוק ותקל גבירתה בעיניה. היא עקרה באסלאם בתור דת בת של היהדות. מה קורה? רגע. בספר הכוזרי, כשהמלך כוזר פונה אל המוסלמי ושואל אותו, מניין לך שיש נבואה? אז הוא אומר לו, זה אצל בני ישראל כבר יברר. ומתוך מה יתברר? מתוך הסיפורים על בני ישראל שבקוראן. אבל לא סיפורי בני ישראל שבתנך. יותר מזה, כל מקום שבו יש סתירה בין הנאמר בקוראן לבין הנאמר בתנך, טוענים המוסלמים שזה זיוף של היהודים. די נקודה.
אבל אי אפשר לסתות מה שהם אומרים, כי אברהם הוא היה אבי גויים, אב המון גויים. אבינו האמיתי זה יעקב.
ואז מה?
זאת אומרת שזה לא
מחויב. אז פה אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה שתתברר גם בפרק הבא. מה בעצם התפקיד של בני אברהם? בסדר? מה התפקיד של ישמעאל? מה התפקיד של יצחק? הדברים האלה יתבררו בהמשך. בסדר? אבל אני חושב שהשאלה שלך היא בהחלט שאלה נכבדה. כן? מה המקור? טוב, בואו נראה. אז מה שהיא אומרת, ישפוט השם ביני וביניך. לשפוט זה מידת הדין. אנחנו למדנו שאברהם אבינו הוא מומחה למידת החסד. שרה דורשת דין. מה אומר אברהם? בענייני דין אני לא מבין. לא עברתי הכשרה בנושא. לכן אומר, ויאמר אברהם אל שרה, הנה שפרתך בידך, עשי לה טוב בעינייך. אני לא מבין בזה. ותענה שרה ותברח מפניה. עכשיו, ממי בורחת בדיוק? מהפנים של שרה. היא לא רוצה לראות אותה פנים בפנים. כלומר, אם הייתה רק בורחת משרה, בסדר. הישראל לי, ותברח ממנה. ותברח מפניה, כלומר, הקושי זה להכיר ביהדות, בפנים אל פנים, להכיר שזה קיים. הרי כידוע, עבור האסלאם, העם היהודי לא קיים כעם, זה רק דת. דת משובשת. ולכן, כיוון שאנחנו לא אומה, מבחינתם, אין לנו זכות על הארץ. זה כתוב מפורש באמנה הפלסטינאית, שגם של הפתח, גם של החמאס, שהמדינה הציונית איננה לגיטימית, כי היהודים אינם אומה, אלא הם רק דת. זה הטענה. ולכן, כשאנחנו שולטים בארץ ישראל, יש להם קושי להסתכל אלינו בפנים, ותברח מפניה. כן.
איזה מסתדר שהפעם נתן אישה בהיריון בעצם, זאת אשתו שהיא בהיריון, הרי עוד לא ילדה.
תעשו איתה מה שאת רוצה, זה לא כל איך מידת החסד. אתה שואל, כן, זה בדיוק העניין. כיוון ששרה דורשת את מידת הדין, אומר אברהם, זה לא העניין שלי, זה כבר עניין שלך. מידת הדין זה את מבינה בזה. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין. אומר הרמב"ן, חטאה עמנו בעינוי זה. והוא מוסיף.
זה לא אומר שהיא אימתה אותה. זה אומר שהיא החזירה אותה למעמדה, היינו כשתך, ובעיני הגר זה היה כאילו עינוי.
זאת אומרת שאתה אומר, כשכתוב עינוי, אין הכוונה עינוי. זה מה שאתה אומר. אתה אומר, לענות זה לא לענות.
לא, בעיני הגר זה
לא. זה כבר חידוש. אבל רמב"ן אומר, חטאה עמנו בעינוי זה, והוסיף, וגם אברהם חטא. עכשיו, כן, כלומר... כלומר, הגעת למצב שאין ברירה, אלא לענות אותה. יכול להיות. אבל, עכשיו, מה זה בבתי הנאה? בבתי הנאה, שתסחבי את זה, תספונג'ה, וכו' וכו'. עכשיו, יש במדרש שהיא הפילה. שהיא הפילה בעקבות זה. הייתה הפלה. עכשיו, יש פה בעיה. אם היא בורחת, הרי היא צריכה להיות נוכחת בזמן שהמשפט, הרי מה אמרה שרה? ישפוט השם. צריך לשפוט. צריך להביא את השם. צריך להקים בבית דין. ואם הגר בורחת, אז הנידון נעלם, אי אפשר לקיים משפט. מה? ודאי שהיא צעד. אבל היא הנושא. זה כמו שאתה מביא את להבדיל שור המועד. אתה מביא אותו לבית הדין. כן, נכון, מהו הנושא? יש הבעלים של השור והניזוק, נכון? אף על פי כן אתה מביא את הבעל חיים גם כן. אז גם פה, ודאי שהפסק דין שצריך לצאת מבית משפט של הקדוש ברוך הוא, נוגע בוודאי להגר, ולכן מאוד מאוד כדאי שהיא תהיה שם.
היא הייתה, אין לה שיחה.
מה?
מה שהיא אומרת, שיחה. מה שהוא אומרת, שפוט השם בינו בנך, מה פרש? הוא אומרת, אני לא שיחה, אני שיחה, אומר, אבל מצודקת.
אז לא פונים אל השם בסוף. אבל אני רוצה להבין, אז השם לא מגיע? אז לא מגיעים אל השם בסוף? אבל היא אמרה, ישפוט השם. אז אני אומר שאדרבה, בית המשפט נסע אל הנידון, וימצאה מלאך השם. זאת אומרת, למה הוא מגיע? כן, אני מחפש אותה, היא ברחה. זה בדיוק מה שכתוב. כן, היא בורחת, במקום להישאר במקום, ואז אפשר לעשות את המשפט, אז הולכים, בית המשפט יוצא ממקומו, הולך לחפש אותה, וימצא. משמע שהלכה לאיבוד, לא? כלומר, אם אחד הנידונים שצריכים להגיע לבית הדין לא נמצא, אז שולחים את המשטרה לחפש, וימצא מלאך השם. ואז המשפט מתרחש במדבר. כן.
אנחנו עכשיו
דנים,
אם
הגר
בורחת,
אז
אנחנו
דנים
בשאלה,
כן.
האם ישנה משהו לגבי ישמעאל?
ודאי.
עכשיו, אם אנחנו נשאלה ישמעאל, אני לא בטוח עדיין. עד שאני רואה שאתה מחלוק את ישראל לאברהם, אולי, אבל בכל אופן, כל הדברים שאת עכשיו דנים זה בעצם...
נכון. עכשיו אני רוצה על זה להגיד משהו, שידוע לנו מהארכיאולוגיה. הרי מה מערכת המשפט לפיה פעלו האבות? תורת משה עוד לא קיימת. אז מהי המערכת שעל פיה הם פועלים? החוקים שהיו מקובלים אז במזרח, התיכון, שזה חוקי חמורבי וחוקי נוזי. בחוקי חמורבי וגם בחוקי נוזי, יש סעיף מאוד משמעותי, שאם אישה איננה יולדת, אם האישה מסכימה, בעלה לוקח את שפחתה, והילד שיוולד יהיה היורש, אלא אם כן, בינתיים הגבירה נפקדת. זה כתוב בחוקי חמורבי. זאת אומרת שהאבות בדיוק פעלו לפי זה. אם הגר יולדת ושרה עקרה, אז ישמעאל הוא היורש, הוא הבן. ואם היא לא יולד, ואם שרה בינתיים יולדת, חוזר ישמעאל להיות בן השפחה. שוב, המעמד שלו לא לגמרי ברור. ואז, וזה מובא גם כן בחוקי חמורבי, ואז צריך האב להודיע מי הוא הנקרא בנו. אתם רואים שכל הסיפור הזה מובן עכשיו על רקע החקיקה של אותם הימים. אז פה זה עוד לא ברור. כן, בבקשה, דבר נא. אבל יש הבדל בין מעמדה של הגר ומעמדו של ישמעאל. נכון. נכון.
כשהפוליו
של אברהם זה אב המון גויים, האם הכוונה מיצחק המון גויים
או משמעאל המון?
אני עוד לא יודע. אני ידע שאני אקרא. כי אני, בגלל צמצום צרות האופקים שלי, בגלל צרות האופקים שלי, אני מתמקד אך ורק במה שכתוב. כן.
אנחנו
מדברים פה
על אברהם
ושרה. מה שנפלא בשאלתך זה שנראה שבדיוק שמעת את השאלה שלו. כי זה בדיוק מה שהוא שאל. כן. טוב, בסדר. ואז אני אמרתי שכדי לענות על זה אצטרך לקרוא את ההמשך. ואז אולי אני אדע. טוב. אז בואו נראה, וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. מה זה דרך שור? היא נוסעת למצרים, למה למצרים? חוזרת הביתה. נכון. ויאמר, ומה הוא אומר לה? הגר שפחת שרי. אז מה בית הדין פוסק? שישפחה. כן, כלומר, ישפוט השם בני ובניך, השם מגיע, שפחה צרי. אבל יש פה תוספת. אי מי זה בת? וענה תלכי. זה שאלה מוזרה, זה כמו הקושיה של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. אייכה, אמין העץ. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? גם פה, זה... אלא השאלה היא מופנית, לא שהקדוש ברוך הוא שואל, את עצמו, הוא שואל את האדם, אתה תגיד, אייכה, אתה צריך להגיד איפה אתה, אתה צריך להגיד מי אתה. עכשיו יש לנו, אני עוד לא קראתי את ההמשך, אבל דבר אחד ברור, יש מסכת אבות, נכון? דע מאין באת, ולאן אתה הולך. לכאורה מאין באת, מה זה משנה? העיקר איפה אני הולך. כן? אבל אם אתה לא יודע מאין אתה בא, אתה לא יודע לאן אתה הולך. וכיוון שהזהות לא מבוררת, זה כבר שיעור בפסיכולוגיה. אם אני לא יודע מי אני, אני לא יודע לאן אני צריך להגיע. אז לכן, הוא דורש ממנה, קודם כל תגידי מאין באת, מתוך זה תדעי לאן אתה הולכת. ותאמר, מפני שרי, גבירתי.
אני רוצה להגיע, או שזה תענה?
לא משנה. לא
משנה.
מה זה משנה?
אני רוצה להגיע.
אבל כדי לדעת כאן אני רוצה להגיע, אני צריך לדעת מפה אני באתי.
עוד אין, אני צריך להגיע, צריך לקבל חובה.
בסדר. עכשיו, מפני שרי, מה היא אומרת, גבירתי? היא מקבלת את הדין. אנוכי בורחת, ויאמר לה מלאך השם, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. זאת אומרת, אם את רוצה להצליח, את צריכה לחזור לנקודת ההתחלה. ואז אם תלכי אל גבירתך ותתעני תחת ידיה, זה אומר למלאך השם, ארבע הרבה את זרך, ולא יספר מאוד. זאת אומרת, ההצלחה תלויה בהכרה של המחויבות שלך לשרה. אותו דבר, אם האסלאם רוצה אי פעם להצליח, הוא צריך להכיר בזה שמקור ביהדות. הוא צריך להכיר בתרומה של היהדות להיווצרותו. כי כל זמן שהוא בא להחליף את היהדות, הוא מתכחש, זה כמו האגר שמתכחשת לגבירותה של שרה. מה? מה אתה אומר? מה?
אבל, ארבע הרבה זרה,
כן, כן, ברור. יותר מזה, ויאמר לה, מלאך השם, היא נחרה, ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע שמעאל אונייך. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. אני מצאתי פה שכתוב בפסוק ח' ויאמר. מי האומר? מלאך השם. פסוק ט', ויאמר לה, מלאך השם. פסוק י', ויאמר לה, מלאך השם. ואחר כך, ויאמר לה, מלאך השם. אז כמו שאתה אומר, בצדק, חז"ל אמרו, היו ארבעה מלאכים. כל פעם זה מלאך אחר. מלאך, נעלם, מלאך, נעלם, מלאך, נעלם. כן, אבל, בכל זאת, מה זה אומר? זה אומר שההתגלות אצל ישמעאל, היא התגלות מהבהבת. כמו אש שלא נאחזת. לפעמים אתם יודעים, מהמבער של הגז, לא נקי כל כך, אז האש לא נאחזת. אז אותו הדבר, גם אצל בני ישמעאל יש תפיסה מסוימת של האלוהות, אבל איננה רציפה. זה מסביר גם את התפיסה שלהם, את מהות הזמן, אצל המותקלמים, הכת המוסלמית המפורסמת, שאצלם הזמן בנוי מיחידות יחידות בלתי רציפות. אז זה גם פה אנחנו רואים שאצל בני ישמעאל, אין הבנה של הערך של התהליך ההיסטורי, אין קו היסטורי אחד. אותו דבר גם בהתגלות, מלאך השם ועוד מלאך השם ועוד מלאך השם. אז יש משהו, יש איזה בחינה של סיוע אלוהי, אבל זה לא דומה לישראל. בעם ישראל יש קול גדול ולא יסף. כן, מה אתה אומר? אני מתכן זה מחלוקת, יש מחלוקת, יש שם אינך הרע, כבר את הרע, אפשר להגיד את זה ככה, אפשר להגיד את זה ככה, אינך הרע, את כבר הרע, אפשר להגיד תהי הרע, כן, אפשר להגיד את זה ככה ואפשר להגיד את זה ככה, כן, עכשיו, מה אופיו של הוולד, והוא יהיה פרא אדם. שאני לא בדיוק מבין מה זה פרא אדם. בואו נראה. בעברית מודרנית, פרא אדם הכוונה ברבר, נכון?
פרא זה תואר
שם. נכון, אתה אומר אם כן...
כל פרא ואחד רואה.
אז קודם כל אני אבין מה זה פרא.
נשאר רק פרא באדמה.
מה פירוש המילה פרא בתנ"ך? מה?
זו פראות.
ישברו פראים צמאם. מה זה פראים? יש בעל חיים, פרא ילוד מדבר. לא, יש חיה אחת שקוראים לה פרא, זה חמור הבר. מה ההבדל בין חמור בר לחמור מבוית? שהפרא איננו ניתן לביות. כן, זאת אומרת, אם הוא יהיה פרא אדם, הכוונה שהאידיאל שלו זה החירות. החירות, החופש. וזה אופייני לתסביך של בן שפחה. בן שפחה מעריץ את החירות. כלומר, תראו, בכל התרבות הערבית, הישמעאלית, בכלל, יש הערצה של חיי המדבר. חיי המדבר הבלתי מתורבתים. כל נתון תרבותי אחר נלקח מתרבויות אחרות. למשל, מהביזנטים, מהפרסים, מהיהדות. כלומר, יש סירוב לפתח תרבות עצמית, כי כל תרבות עצמית היא שעבוד, ולכן יש העדפה של האידיאל המדברי. מעניין מאוד, באיזה אזורים בכדור הארץ יפשט האסלאם? בכל המקומות הצחיחים, מה שנקרא האלכסון הצחיח, ממדבר גובי ועד מוריטניה. זה האזור שבו זה יתפשט בעיקר. במקומות אחרים זה כבר אסלאם לייט, אינדונזיה, זה מזרוך ניקש כאלה. זאת אומרת, כבר, אבל אם אנחנו אומרים על האסלאם כאסלאם, זה האידיאל הוא החירות, אי שעבוד לשום דבר, והוא יהיה פרא אדם. ידו בכל, ויד כל בו. מה זה ידו בכל? שודד, כן. יד כל בו, כולם מחזירים לו. אבל אונקלוס מתרגם, הוא יהיה צריך לחולה, וכל הון יהיו צריכים לה. זאת אומרת, הוא צריך את כולם, כולם צריכים אותו. יש לו כנראה מאגר אנרגטי הנדרש לעבור העולם כולו, והעולם יצטרך אותו באיזשהו שלב. ועל פני כל אחד ישכון. מה זה פני? המילה פני בתנך בדרך כלל פירושה מזרח, וממזרח לאחד. ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה, אגם הלום ראיתי אחרו. מה? כן?
נפל.
נפל. זה לא כתוב פה.
רש"י אומר בשני,
בהתחלה ישקול.
או שיש השפעה של אברהם חי, הוא ישקול. כשהוא אברהם מת,
נפל, נכון. זאת אומרת, כל זמן שיש לו הכרה במקור האברהמי, יש לו ערך. אם לא, אז ברור, יפה מאוד. אגב, נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהגר זוכה לנבואה? או התגלות כלשהי? לא, פשוט מאוד. אתם חושבים ששרה נותנת לאברהם סתם שפחה? מדובר באישה גדולה. לא רק בת מלך, היא באמת זו כזאת שראויה להתגלות. כלומר, כששרה אומרת, תשפוט השם ביני וביניך, בסוף השם מגיע לדבר עם השפחה. כלומר, אנחנו צריכים לא לזלזל באישיות, אישיות גדולה, ראה השם את עונייך, ויש רק תיקון אחד שהיא זקוקה לו, זה שובי אל גבירתך.
גם השפחה, כשהיא עשתה בקצת סוף, קיבלה נבואה.
אני
רוצה לומר
שעל יד
ישראל יש נבואה
אפשרית. נכון, זה בדיוק זה. לכן אומר הרמב״ם, זה שאין אנחנו מקבלים את נבואתם של זייד ועומר, אינו מפני שאינם מישראל כפי שסוברים ההמון, אלא מפני שסותרים את תורת משה. שסותרים את תורת משה. כלומר, אנחנו, כשמישהו טוען לנבואה, אנחנו לא שואלים אותו, אתה יהודי או גוי. קודם כל, רואים, אתה אומר. אם מה שאתה אומר איננו סותר את תורת משה, אז ממשיכים הלאה, מבקשים אותו מופת. אם זה סותר תורת משה, לא, לא, לא רוצים לשמוע. כן.
האם התורים שלנו, הערבים, הם לפי תורת משה, או לפי ישמעאל?
נגיד ככה, לא כולם, יש עוד לפני האסלאם, השבטים הערבים בערב התחלקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת שייחסה את עצמה לבני ישמעאל בן אברהם, וקבוצה אחרת שייחסה את עצמה לאדם קדמון בשם קטן, שהוא כנראה יוקטן המקראי. אז יש גם וגם, אבל יש מסורת, למשל, הערבים בעצמם אומרים שישמעאל, שמוחמד היה משבט קדר, קדר שמוזכר בתור בני ישמעאל. אז כך שיש בהחלט מקום לזיהוי הזה. על כן קרא לבאר, אתה אל רואי, כי אמרה, גם הלום ראיתי אחרי רואי, על כן קרא לבאר, באר אחרי רואי, נבן קדש ובן ברד. יש אומרים ליד ירוחם, יש איזה באר קדמון, שאומרים שזה הבאר ההיא. ותלד אגר לאברהם בן, ויקרא אברהם של בו אשר ילדה אגר, ישמעאל. טוב, עד כאן להיום, שלום.